ולא נתניהו. אממה, ליברמן, שעליו גם כן תלוי כל העסק הזה, לא אומר מה יעשה. גם אנשיו לא אומרים כלום, רק מפזרים ערפל קרב שנועד לבלבל את כולם ולהטריל שוב ושוב את המערכת הפוליטית. נתניהו משדר היסטריה. לקראת הקמת ממשלת המיעוט הזו, הוא מכנס היום את ראשי מפלגות הימין ואת סיעת הליכוד לכינוס חירום. כינוס שנראה בעצם כמופע פתיחת מערכת הבחירות השלישית בשנה האחרונה. בינתיים מתקרב הרגע בו יכריע היועץ המשפטי לממשלה בתיקי נתניהו. הביקורת על מערכת אכיפת החוק הולכת וגוברת מכיוונים שונים. פרקליט המדינה, שי ניצן, משדר מצוקה ולחץ ומגייס לעזרתו פרקליטים ושופטים לשעבר. בקיצור, מה שלא יהיה כאן, ממשלה או לא ממשלה, השערות סביב נתניהו עוד יימשכו הרבה מאוד זמן. נעסוק בעניינים הפוליטיים היגעים האלה שלא נגמרים, ונזכיר כי רק בשבוע שעבר, ישראל הייתה מצויה תחת מתקפת טרור מרצועת עזה, וגם אחרי הפסקת האש השברירית, בליל שבת נורו עוד שתי רקטות לעבר באר שבע, ברוך השם ללא נפגעים. נעסוק בעניינים האלה, מערכת המשפט, הפוליטיקה, ביטחוני, ובעוד כמה עניינים נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב, שבוע טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, מלחים את הכל בכל, המערכת הפוליטית, המערכת המשפטית, הביטחונית, באמצע נתניהו וליברמן. בכן, הדריכות במערכת הפוליטית ממשיכה לקראת פקיעת המנדט של יושב ראש כחול לבן בני גנץ להרכיב ממשלה עד יום רביעי בחצות. זה הזמן שנותר, כעת ממתינים להחלטתו של יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, האם הוא יסכים ללכת לממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת. בליכוד לוחצים על יעלון ואשכנזי שלא לתמוך במהלך כזה, אותו כינה ראש הממשלה נתניהו טירוף וסכנה לדמוקרטיה, ומתכננים הערב כינוס חירום כאמור של כל ראשי מפלגות הימין. שר הביטחון נפתלי בנט הזהיר הבוקר מפני ממשלת מיעוט הנתמכת על ידי הרשימה המשותפת, ואומר כי אם ממשלת ישראל הייתה תלויה בחברי הרשימה הערבית המשותפת, המחבלים שחוסלו השבוע היו עדיין בחיים, כך כתב השר בנט. למרות הפסקת האש, בליל שבת שיגר ארגון הטרור חמאס שני טילי גראד לעבר באר שבע. שני הטילים יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, שמונה בני אדם נפצעו קל במהלך ריצתם למרחב המוגן. בתגובה לירי תקף צהל יעדים של הארגון ברצועת עזה. עימותים אלימים בין אזרחים באיראן לבין אנשי המשמרות המהפכה. הרקע, העלאת מחירי הדלק ב-50%. עשרות מפגינים יצאו לרחובות בעשרות ערים ושוטרים אף פתחו נגדם באש. גנב רכב פלסטיני בן 25 נורה במהלך מרדף משטרתי בכביש המנהרות ומותו נקבע בבית החולים. במהלך המרדף עצרו השוטרים ארבעה חשודים, תושבי השטחים ומזרח ירושלים, שהיו מעורבים בגניבת רכבים מאזור גבעת מסועה, כך התקן כתבנו בנצי לזרוביץ'. ובקפריסין מדווחים כי החרימו רכב ריגול השייך לאיש שירותי הביטחון הישראלים לשעבר. על פי הדיווח, בעל הרכב נלקח לחקירה. עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי. התחזית, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, ותנשב נרוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים. אלה הכותרות.
תודה רבה לך נדב, שיהיה בוקר טוב, שקט ושלב. יום טוב. בצוות שלנו, העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, הטכנאי, אנחנו מתחילים. אז המתח הפוליטי מקיף את כולם, כולם רוצים לדעת מה יהיה, כן ממשלה, לא ממשלה, אף אחד לא יודע, אפילו ליברמן לא יודע מה הוא רוצה, את כל הנשק שהיה לו בקנה הוא כבר הוציא, ומבלבל את כולם, הוא ואחרים, אף אחד לא יודע. בעצם אנחנו במשחק פוליטי, סוג של שחמט פוליטי, שכל אחד מנסה להכניע את השני, בינתיים, הכל תקוע, אף אחד לא מצליח להחתין את השני, ומי שמנסה מקבל את האמת בחזרה מהאחר. עוד מעט נרחיב בעניינים הפוליטיים, אבל נפתח לרגע בעניינים הביטחוניים, כאלה העסיקו אותנו כל השבוע שעבר, למי שזוכר, הייתה כאן מיני מלחמה קטנה בדרום, וזה נמשך גם בליל שבת בקטנה. קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, מאז ליל שבת שקט, נכון?
כן, גם היה צפי לך, גם כל הערכת המודיעין הייתה כזאת, ולכן גם אפשרו את הלימודים הבוקר הזה בכל מוסדות החינוך, בכל הארץ, כולל עוטף עזה. גם ראשי הרשויות שביום חמישי בערב, ישי בבוקר, החליטו שלא לפתוח את שערי מוסדות החינוך לסוגיהם, אישרו אמש בשעת מוצאי שבת את כל דבר קיומם של מוסדות החינוך, וזה אחרי התייעצות עם משרד הביטחון, פיקוד העורף, משטרה, שבק, אמן, צהל בכללותו. אז כן, בהחלט זאת המציאות בשטח, למרות שצהל השאיר את מערכת כיבת ברזל בכל האזור הזה, למרות שבצהל חושבים שיכולה להיות מציאות שמישהו כזה ואחר ינסה לאתגר את הארגונים השונים שלו, את ההנהגת הארגונים שלו, גם מצד אחד חמאס כמו שראינו ביום שישי בלילה, גם את הג'יהאד, אבל הצפי הוא שבאמת הולכים לכיוון של שקט עכשיו. ועכשיו, כמו שאומר לי גורם ביטחוני, ביום שישי אחר הצהריים, נתנו את כל מגש הכסף לדרג המדיני כדי שיוכלו לעשות הסדרה ליותר זמן מאשר היה עד עכשיו.
אוקיי, טוב. וכשאנחנו מדברים על הצפון, על הדרום, הרי כל מה נפחידו אותנו, יש צפון, יש איראן בצפון, מסתבר שאפשר לצאת לפעולות בדרום ולא לחשוש כל כך ממה שיקרה שם בצד השני.
כן, את זה לקחו בחשבון. תשמע, אחת הנקודות המרכזיות, ובאמת, אני חוזר על הדברים האלה כבר כמה וכמה פעמים, אבל אותו באה אל עצה, שאני חושב שכל אחד היום ליד ישראל מכיר כבר את שמו, לפני כמה חודשים אף אחד לא שמע את שמו, באמת הפריע לכל ההסדרה בכל האזור הדרומי, וזה השפיע מאוד גם על...
אבל הלך על עצה אחד, יקום על עצה אחר.
לא, לא, יש דמויות מסוימות. תשמע, המחבל הזה, הארכי מחבל הזה, הוא הפריע לשלושה גורמים שונים לחלוטין, גם לג'יהאד בתוך עצמו. המריבות שלו עם הג'יהאד היו ברמות מאוד גבוהות, כולל המפקדה שלו בדמשק. הצד השני היה כלפי החמאס ברצועת עזה, כל מה שהחמאס ניסה לייצר ולהסדיר, ואפילו שהביאו לו לפני כמעט שבועיים, בליל שבת לפני שבועיים, בירי הזה כיוון הסדרות, את המציאות שבה אנחנו מקבלים תמורה ואנחנו הולכים לכיוון ההסדרה ורוצים איזשהו שקט, אז הוא אמר, אני לא מקשיב לכם. והדבר השלישי, כמובן ישראל. נוסיף לכך את העובדה שגם המצרים, עם כל העוצמה שלהם, הזמינו אותו אליהם למצרים לפני כחודש ימים, ישב אצלם במצרים, ואמרו לו, תשמע, מצד אחד ישראל יושבת על הזנב שלך כל הזמן, מצד שני אתה מפריע כל הזמן, והוא חזר לעזה ושיגר שתי רקטות, והכין חוליית צלפים על הגדר, אז כך שלפעמים יש דמות שמשפיעה ביותר.
צפצף על כולם,
והפריע למאוד לנושא ההסדרה. ברגע שכל כך הרבה גורמים אומרים לך את הדבר הזה ונותנים לך את המידע הזה, חיל האוויר, אמן, שבק, כל אחד מהזווית שלו, זה לא שהם כולם יושבים יחד, אלא כל אחד יושב באגף שלו, השבק יושב כבר כמה שנים על האדם הזה, על הדמות הזאת, על המחבל הזה, מהבחינה שלו, הג'יהאד בתוכו יושב על האיש הזה, החמאס יושב על האיש הזה, המצרים מספרים לך כל הזמן עד כמה הוא מפריע להם, אז שבק דבר, כן, יש פה עניין להבנה לתקופה הקרובה.
קובי פינקלר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז נתנו את החוף שלנו לעניינים הביטחוניים. עדכון קצר עכשיו לעניינים הפוליטיים. אנחנו עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אתה יכול לנסות לסרטט מה הולך להיות לנו השבוע?
מה אתה שאני אסרטט לך? אי אפשר לדעת מה יהיה השבוע.
מה, אתה לא אומר אי אפשר לדעת מה יהיה בעוד שעה, מה יהיה עד סוף היום?
נכון, תראה, גנץ יעשה את הכל כדי לא להחזיר את המנדט לנשיא. השמאל חיכה כמעט 20 שנה, והם לא יחזירו בכל מצב. ככה הם בכל זאת מציגים את העניין. אבל יהיה להם עוד קשה להקים ממשלה עם הערבים, אני חושב. אם תוקם, אז זה באמת מצב בעייתי מאוד במדינת ישראל.
אוקיי, אבל אתה יודע, המטרה שלהם היא אחת ויחידה. להוריד את ראש הממשלה נתניהו מכיסו, להוציא אותו מבלפור, מהבית של ראש הממשלה, והמטרה מקדשת את כל האמצעים, כולל הקמת ממשלת מיעוט עם הערבים, העיקר שנתניהו יצא החוצה, וצריך להבין את זה.
אז זה בדיוק העניין. המטרה לא צריכה לקדש את כל האמצעים, כיוון שהם, מה הם טוענים? הם אומרים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו לא רוצים בחירות. אבל כל אחד שהוא קצת מתמצא בכנסת ובפוליטיקה הישראלית, מבין שממשלת מיעוט בכל מקרה, לא משנה אם עם הערבים או עם אנשים אחרים, לא תחזיק מעמד ובחירות יהיו בכל מקרה. כך שהטענה הזאת שזה בשביל למנוע בחירות היא טענה, שקרית.
כן, אבל המטרה של להזיז את נתניהו היא מטרה חשובה יותר מבחינתם, וברגע שנתניהו לא ראש ממשלה, הכל נפתח מחדש, הימין נפתח מחדש, כי נתניהו כבר לא עומד בראש.
המטרה הזאת לא צריכה לקדש את האמצעים, לא צריכים לפגוע בביטחון המדינה וביציבות השלטונית במדינת ישראל רק כדי להפיל את נתניהו. אפשר להקים ממשלת אחדות, זה דבר אפשרי, וב-21 יום אפשר יהיה להקים את זה.
אז הם אומרים לכם, כחול לבן, אומרים לליכוד, תיפרדו מהגוש, תיפרדו מהקיצונים, תיפרדו מהחרדים, מהדתיים, ותקימו ממשלת אחדות.
אז זה בדיוק העניין, שהם רוצים להקים ממשלה איך שהם רוצים. אבל התוצאות של הבחירות הן שונות. ברור שצריכים שיתוף פעולה בין המפלגות הגדולות. כל אחד יביא את הצד שלו. ותוקם ממשלת אחדות. הם לא יכולים לקבוע לליכוד בעניין הזה, ויותר מזה, ואחר כך עוד לתרץ את זה כסיבה למה הם הולכים עם הרשימה המשותפת. שאנחנו כולנו יודעים שהסיבה היא שונה, היא לא קשורה לשום דבר. היא קשורה לכך שהם רוצים ללכת לבחירות, שבראש ממשלת המעבר יהיה גנץ ולא נתניהו.
תשמע, אתמול נתניהו שידר לחץ. הוא אמר את מה שמיוחס לו? שצריך להבהיר את המדינה, את הכל?
לא שמעתי את המילה להבהיר את המדינה. הוא אמר שאם זה מה שהם ירצו לעשות, להקים ממשלת מיעוט יחד עם הרשימה המשותפת, אז צריך לקרות פעולות ציבוריות כאלה ואחרות. זה
כמו מה? כמו מה? לצאת לרחובות, להפגין?
הפגנות, כן, כל מיני דברים, נכון? אז זהו מה שהוא אמר, ולכן הוא התחיל היום בכינוס מיוחד שהוא עושה לליכוד עצמו.
אוקיי, אם מגישים כתב אישום נגד נתניהו, זו גם מילה לצאת לרחובות, לצאת למחאה ציבורית נרחבת הרבה מעבר למה שראינו עד עכשיו, נגד הפרקליטות, נגד היועץ המשפטי לממשלה, גם זו עילה להפגנות?
תראה, אנחנו צריכים להתאים בסבלנות להחלטת היועץ המשפטי, ואחר כך אנחנו נתכנס ונראה מה עושים, לפי התוצאות של ההחלטה הזאת. לכן אני מציע להמתין, ואנחנו לא נגיד כבר מה אנחנו נעשה, אם יהיה כך ואם יהיה כך.
טוב, אל תשכח גם כן שיש חסינות. כלומר, גם אם הוא מחליט גם אם הוא מחליט הבוקר להגיש כתב אישום, יש לו תהליך ארוך בכנסת.
אני לא חושב שהתהליך הזה ארוך בכנסת.
הוא תהליך, כן, נכון. טוב, כן, ברור. אתה יכול להסביר לי, בבקשה, חבר הכנסת דוד ביטן, כיצד ראש הממשלה, שנהנה מתמיכה גורפת ביותר של גוש הדתי חרדי בכנסת, רוב גוש הימין היום מורכב מחובשי כיפות, גם חרדים וגם דתיים וגם מסורתיים ששומרי שבת, ושיחת הוועידה, שיחת החירום הוועידה שלו, אתמול הוא מקיים בעיצומה של השבת. אתה לא חושב שיש פה פגיעה קצת בשומרי השבת?
אני לא חושב. לדבר בטלפון זה דבר לגיטימי. גם הרבה מאוד אנשים מסורתיים ותומכים בקיום של המדינה היהודית כמדינה מסורתית דתית, ולא צריך ללכת על קוצו של יד עכשיו על כל מיני דברים. ואני מיותר לדעתי.
כן? למה? כי הנושא של ממשלת מיעוט הוא פיקוח נפש?
לא. ראש הממשלה מקיים שיחות טלפון בשבת. זה דבר לגיטימי, ואי אפשר לבקש משהו אחר ממנו.
תראה, אי אפשר לבקש מאדם חילוני, תשמור שבת בבית ולהגיד לו מה לעשות, ומקובל עליי, לא אגיד לו מה לעשות, וראש ממשלה הוא לא אדם דתי. אבל יש דברים שבפרסיה, הוא ראש ממשלה, כמו שראש ממשלה לא מוציא הודעות לעיתונות בשבת, והוא משתדל גם להימנע מלהגיב למתקפות נגדו בתקשורת. זה פרסיה, לנהל שיחה כזו, שיוצאת בכל רעש גדול החוצה, נראה חריג. אני משתמש בלשון המעטה כמובן.
העמדות האלה שאתה מציג אותן, זה מה שגרם לכך שכחול לבן הוציאו 33 מנדטים. לא צריך ללכת לקיצוניות בשום שלב, לא בצד הזה ולא בצד הזה. שיחות טלפון, ראש הממשלה מקיים כל הזמן עם אנשי הליכוד שהם לא דתיים. כמובן שאם אדם הוא דתי עם כיפה, אז הוא לא מצלצל לו בשבת.
כן, גם הוא לא יענה לו, אתה יודע, הטלפון סגור בשבת.
לא יודע אם לא יענה או כן יענה, כשר. צריך להיות פנוי במיוחד חבר קבינט, צריך להיות פנוי לשיחות כאלה, אבל הוא לא עושה את זה, הוא עושה את זה רק עם חברי כנסת ושרים שהם חילוניים.
כן, טוב, אני רוצה לחזור אותך לפוליטיקה, נניח לזה רגע, אתה לא חושש מפילוג בתוך הליכוד, שאולי כחול לבן יצליחו לקחת 2, 3, 4, 5 מתוך הליכוד, לפלג אותם, וללכת ככה לממשלה, בלי להתעמך בערבים?
אמרתי, זה כבר לא משנה, אני רוצה להסביר לך, שכל ממשלת מיעוט, בין אם היא נתמכת על ידי שני ח"כים מהליכוד שיעברו צד, או בין אם היא נתמכת עם הרשימה הערבית, היא לא תחזיק מעמד, ובחירות יהיו בכל מקרה. אז מי שרוצה לעבור צד בשביל חודש, חודש וחצי, זה בעיה שלו. בכל מקרה, אני לא רואה התכנות כל כך גדולה
לעניין הזה. אבל יש התכנות אחרת, נגיע ל-21 יום, שאז זה לא נתניהו ולא גנץ, ואולי יקומו אנשים בליכוד ויגידו, תשמעו, נתניהו פעמיים לא הצליח להקים ממשלה, בוא ניתן למישהו אחר בתוך הליכוד להקים את הממשלה הזו, ולשמור על מעמדו של נתניהו בצורה כזו או אחרת. אבל אולי שמישהו אחר יעשה את הפעולה הזו של הקמת הממשלה מצד הימין.
אבל המועמד שלנו בבחירות היה נתניהו, לא היה מישהו אחר.
אבל הוא לא הצליח, הוא כבר שתי מערכות בחירות, לא מצליח להקים ממשלה. בוא ניתן את האופציה למישהו אחר.
לא, וגם גנץ לא הצליח. אם נגיע ל-21 יום, גם גנץ לא הצליח, וגם הליכוד לא הצליח. זה ברור שהם צריכים ללכת ביחד, הליכוד וכחול לבן, עם השני הראשים שהובילו את הבחירות האלה.
אבל אף אחד מהם לא מצליח.
לא תהיה קבוצה כזאת שתעשה.
אבל אתה יודע למה כחול לבן לא מצליחים? כי הם לא רוצים את נתניהו, והם לא מצליחים להשתחרר מנתניהו, אז אולי מישהו אחר בליכוד יקום ויבוא, ויאמר, אני אנסה עכשיו. אני אביא את ה-55 של כל הימים.
אני אתן לך, אתה תשחרר, ואולי ב-21 יום כחול לבן יתפצלו. מאיפה אתה יודע מה יהיה?
אם זה לא קרה עד עכשיו, זה לא יקרה גם מעלה. כמו שלא יקרה בליכוד, אגב.
זה גם לא קרה בליכוד עד עכשיו, נכון? זה אותה טענה. אני לא חושב שאי אפשר לראות את הסיטואציה שגם כחול לבן יכולים להתפרק ולא להישאר מקשה אחת, כי גם הם מבינים, גם שם יש בעיות עם לפיד, שהוא לא נותן להם שום אפשרות להקים ממשלה עם נתניהו, שלכולם ברור שאפשר להקים את הממשלה הזאת, אפשר למצוא שיטות, כולל עניין הנבצרות, וכולל עניינים אחרים, שנתניהו יכול להיות ראש ממשלה, אין שום בעיה.
טוב, בקיצור אתה שולל את האופציה הזו מכל וכל, לא יקום מישהו בליכוד ויגיד, אני מנסה עכשיו להקים ממשלה.
אני אומר לך, לא יהיה דבר כזה, כן, לא יהיה דבר כזה, אבל גם אם יבוא, ואני לא רואה את זה כרגע, גם אם יבוא אחד או שניים שיעברו צד, זה בדיוק לחודש וחצי. ולכן איזה התכנות יש לזה, שום התכנות.
חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אני מודה לך שיהיה בוקר טוב, ושאולי סוף סוף נדע השבוע, לאן אנחנו הולכים.
אוקיי,
מאה אחוז. מהתקו הזה. תודה, תודה, בוקר טוב. טוב, מישהו הבין משהו מהשיחה הזו? נשארנו ככה עדיין באותו מצב, באותה הבנה, שאין מוצא מהסבך הזה, וזה לא הולך לשום מקום, והאופציות הקיימות על השולחן ידועות, ואין פה מה להרחיב. אם כי, בכיר מאוד במפלגות החרדיות אמר לי ביום חמישי, שממשלה בלי החרדים לא תוכל לקום, אין אופציה כזו. והאמת שכתם סופרים את המספרים, אין אופציה כזו שמישהו מקים ממשלה בלי שהחרדים בפנים, אלא אם כן, נתניהו יעשה מעשה, נקרא לזה בגידה, ויבגוד בגוש הימין, וילך לממשלה לבד עם כחול לבן. אבל לא נראה כרגע שזה יקרה, ודאי לא כרגע, אי אפשר לדעת, עד הרגע האחרון, והרגע האחרון הוא שניים, יום רביעי בלילה, כשהמנדט של גנץ פוקע, ואז מתחיל מחדש ספירה מחודשת, 21 יום, ועד אז נדע אולי מה קורה. חבר הכנסת אופיר סופר מהבית היהודי, האיחוד הלאומי, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר אור, שבוע טוב.
שבוע מבורך, אז הפלונטר הזה לא נראה כפתיר בנקודת הזמן הזו.
הפלונטר הזה נראה כמו 4 ימים לפני החזרת מנדט של חבר הכנסת בני גנץ. ואז מילה, אני חושב שאנחנו נהיה ככה, נשמע המון המון ספינים והמון גם ניסיונות אמיתיים לנסות.
כלומר, כל מה שקרה כאן אתמול בערב, נתניהו נגד גנץ, גנץ נגד נתניהו, הפגישה עם הנשיא של גנץ והנשיא, וכל מה שאתמול פורסם בערב, הכל ספינים בדרך לאותו יום רביעי בלילה, כדי שגנץ אולי יצליח עד אז להקים ממשלה.
נכון, אני חושב שלא הכל ספינים, אבל חלק ספינים וחלק לא. אנחנו לא יודעים בדיוק מה נכון ומה לא נכון. אנחנו צריכים לנקוט בכל האמצעי הזהירות ולנסות לשים לב. הרי יגיעו תשדורות מכחול לבן כדי לנסות למנת ולהפעיל לחץ על הליכוד, וגם יכול להיות שהם גם כן פעולות, הם פעולות אמיתיות, ולכן אי אפשר, וצריכים מאוד מאוד להיזהר כאן. אני מתקשה לראות את כחול לבן, לא את כחול לבן, אני מתקשה לראות את חלק מחברנו בכחול לבן תומכים בממשלה שנתמכת בממשלה, על ידי מפלגה משותפת, על ידי המפלגה.
אבל אין להם בעיה, אבל אין להם בעיה משתי סיבות. א', הם מנסים לשנות את הנרטיב שלא יקראו לזה ממשלת מיעוט, אלא ממשלת מעבר, ולמה? כי זה נועד בעצם לשלוח את נתניהו הביתה, דבר ראשון שלא יהיה ראש ממשלה, ואז מיד אחרי זה הולכים לבחירות, כשראש הממשלה הוא בני גנץ.
אני חושב שאם אין להם בעיה, זה חמור מאוד. ובאמת חובת הוכחה עליהם. אני בינתיים לא שמעתי קולות שמכחישים את זה, וזה מאוד מאוד מטריד. ויש קולות שאני מצפה שיכחישו.
הם לא מכחישים, אתה יודע למה? כמו שליברמן לא משתף מה הוא חושב לעשות, מה הוא רוצה לעשות, מה הוא יעשה או לא יעשה, גם הם מפזרים ערפל קרב כזה, בלי להגיד...
אני אומר, אז בדרך לארבעה ימים האלה יש כמה מדרגות בדרך, יש שלב שאתה לא מכחיש, אז זה כבר מתחיל להיות קרוע. כי יש דברים שאומרים עליך, ואתה לא מוכן שאפילו יגידו עליך, וזה רע. ואם הם חלילה יעשו את זה, זה יהיה רע מאוד.
תשמע... עדיין אני שומע אותך רגוע, את ביטן רגוע, כולם רגועים מהאופציה הזו. היה מצופה מגוש הימין, מאנשי הימין, שעל דבר כזה יצאו לרחובות, יצאו מול ביתו של גנץ, מול ביתו של לפיד, כמו שיוצאים מאות אנשים בימים, בשבועות האחרונים מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, יצאו לרחובות, למה השקט הזה?
אני באמת חושב שמה שאנחנו לחבר כנסת בני גנץ, זה להקים יחד איתנו ממשלה רחבה. ואני חושב ואני רוצה להאמין שהוא גם מבין שזה מה שנכון לו, ובגלל זה זה מרגיע אותי. אבל אם הוא יעשה דברים אחרים, אז זה גם יהיה סוף דרכו הפוליטית.
ככה אתה חושב?
כן.
אולי כשנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, זה יהיה סוף דרכו הפוליטי, והכל ישתנה פה. הרי גוש הימין בלי נתניהו בראשו, אני לא מאמין שמשחזר את ההצלחות של העשר שנים האחרונות בקולות.
הרי בני גנץ, כן, לכאורה, אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מנסה להקים את הממשלה עם גוש הימין, והוא מבין למה. מאוד קשה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, כשיש לך 12 מנדטים, 11, 9, לא משנה, מנדטים ערבים, לא סתם מנדטים ערבים, מנדטים שמיוצגים בדרך שהרשימה המשותפת מיוצגת, ולכן אני אומר, הוא חייב חלק לפחות מגוש הימין. כך הוא גם יתנהג, ולכן אני לא רואה אותו הולך ועושה את המהלך ההתאבדותי הזה, ואם הוא יעשה את זה, זה יהיה חמור מאוד, ואנחנו נמצאים באמת בשלב כבר שהוא גם לא מכחישים את זה, זאת אומרת, עד לפני שבוע עוד שמענו הכחשות, עכשיו אנחנו גם לא שומעים הכחשות, וזה דבר חמור.
טוב, לאן זה כל זה מוביל אותנו? לבחירות? זה המסקנה שלך?
המסקנה, אני הייתי רוצה מאוד שאנחנו נראה פה גילוי אחריות, ונראה פה את הדבר הכי פשוט, את האופציה הכי רלוונטית.
כן, אבל יש פה משחק נגד הזמן, יש פה משחק, לא יודע אם נגד הזמן, או מול הזמן יותר נכון. מול הזמן בשתי סיבות, א', גנץ ימצא את הימים שלו, שיש לו את המנדט עד יום רביעי בלילה, מצד שני, יש תקווה בשמאל, שאולי יוגשו כתבי אישום נגד נתניהו עוד השבוע, ואז בכלל ישנה את כל התמונה, וכולם משחקים פה, מורחים את הזמן. איך אמרת בתחילת השיחה, כל ספינים, ולמה ספינים? כדי למרוח את הזמן.
יש לנו את הארבע ימים האלה, ולאחר מכן יש לנו עוד שלושה שבועות. אני מאמין שבשלושה שבועות הם יהיו השלושה שבועות הדרמטיים, אלא אם כן באמת הספינים שאנחנו שומעים עכשיו, הם לא ספינים, אלא הם דברים אמיתיים, ואז הדבר הזה חמור מה.
טוב, תגיד, אתה יודע אם מישהו בגוש הימין מקיים, מנסה לשבת, לדבר? לא, ראה.
אין דבר כזה.
עם גנץ.
עם כחול לבן, כן.
לא, 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 שאלתי היא אחרת. מישהו מנסה לשבת, לשכנע, להבין, לראות מה אפשר לעשות, עם האיש שעונה לשם אביגדור ליברמן?
אני מניח שהיו, מניח, מרגיש, אולי אפילו קצת יודע, שהיו כל מיני נשכנות כאלה ועקיפים.
של מי?
אני חושב שמוצא רוצה לומר, אז הוא יפרט את זה בתקשורת. היו כאלה מגעים כאלה ואחרים, אבל ראינו שהם לא...
כולל מגעים שהובילו כבר לסיכומים או להבנות כלשהו?
לא מתרשם.
למה? למה? כי הוא לא מוכן?
אני לא מתרשם כך, ואני חושב שהוא לא מוכן, כן.
טוב, האיש הזה ימשיך לבלבל אותנו הרבה זמן, ככה נראה לי.
כן, יש שם 5 מנדטים של הימין שמשרתים 100% את השמאל.
תגיד, אתה לא חושב שאתם שבועים בידיים של נתניהו? כל גוש הימין? אולי יש מישהו אחר מהימין שיכול להוביל להישג אחר, להקמת ממשלה, ואם הולכים לבחירות, אולי לנצח בבחירות האלה. אולי גדעון סער, אולי ישראל כץ, אולי נפתלי בנט, אולי אריה דרעי. למה רק נתניהו? די, הוא יחזב. הוא לא מצליח להקים ממשלה. אפילו טראמפ מוחזב ממנו.
כשרוצים להגיע, כשרוצים להפיל ממשלה, שלטון ימין, אז מנסים בכל מיני דרכים, ואנחנו ראינו את
אין שלטון ימין שתפיל אותו, הוא לא קיים, השלטון הזה לא קיים.
והדרך הנוכרה כרגע מבחינתם לנסות להפיל את נתניהו, זה לא דרך הקלפי, אלא ביצירת דלגיטימציה ולתפור כל מיני סיפורים מתאימים. וכל הסיפור הזה, כל ההרמוניה, כל המערך הזה מכוון לשם. וזה מה שאנחנו רואים שם.
לא, תראה, להפיל את נתניהו משפטית, אני מבין, זה לא דרך הקלפי, אבל להפיל את ממשל, את נתניהו פוליטית, כי בינתיים רוב אין לו, וגם לצד השני אין רוב, אנחנו בטקו.
אבל המאמץ המשפטי משרת את המאמץ של הקלפי, ואנחנו רואים את זה, שזה פוגע בזה, וזה פוגע בזה. וזה מה שהם מנסים לעשות.
טוב, נקווה שמשהו יזוז בימים הקרובים, כי אנחנו רוצים כבר לחזור לשגרה, כבר שנה שמתעסקים פה עם פוליטיקה, וזה די כבר.
כולנו רוצים, אבל ומתאמצים, אבל בשביל זה צריך שאנשים יסכימו להתחיל להתפשר ולהגיע לדברים אחרים. אולי בכלל לשבת קודם כל ולהתחיל לדבר בצורה רצינית ואמיתית. דבר שכנראה לא קרה עד עכשיו.
נכון, לא קורה ולא קרה, אולי יקרה, אולי בימים הקרובים. יושב ראש סיעת הבית היהודי האיחוד הלאומי, אופיר סופר, חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מה קורה פה? מישהו שומע אותי? הגעתי לבנק ויש כאן רק מכונה תקועה שלא מבינה אותי.
זמנית לא ניתן לבצע פעולות במכונה זו.
במזרחי טפחות לא משאירים אותך לדבר עם מכונות. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-2121-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לחדשות, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נסקפה טייסטרס צ'וייס. נסקפה טייסטרס צ'וייס. תהנו מהרגע שלכם. עכשיו, בחורף, זה בדיוק הזמן הנכון לחדש את הדרכון. רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד. משלמים על חידוש הדרכון בחורף באתר רשות האוכלוסין וההגירה ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר. אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון. אפשר לשלם גם בעמדות השירות העצמי ברוב לשכות הרשות. רשות האוכלוסין וההגירה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחפשים זיווג, זקוקים לרפואה, רוצים לרוות נחת, מצפים לילדים? כל כך פשוט להתחבר למקור. שני, חמישי ושני, בציונו של הצדיק, וחיבור לישיבתו בית מרדכי זוויל. יום שישי כף דלת חשבן, יום הילולת הצדיק רבי גדליהו משה מזוויל. אנשים מעידים כבר 70 שנה. 1-800-35-35-60, ובעזרת השם תזכו לישועה. 1-800-35-35-60.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
נתקעתי במשקוף.
לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן.
תמיד טוב שיהיה בבית.
תכשיר הומאופתי ללא תוויה רפואית מאושרת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, אז אחרי שתי השיחות הפוליטיות לפני הפרסמות, אף אחד לא מצליח להבין לאן זה הולך. אנחנו באותו מבוי סתום שלפני יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודשיים, וככה זה נמשך ונמשך ועוד יימשך. ובינתיים התיקים של נתניהו עדיין על הגריל בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, ולא מעט סיפורים יוצאים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, על מערכת אכיפת החוק ועל חקירות נתניהו וחקירות שסובבות אותו בחקירת עובדים במעון ראש הממשלה, ובלי סוף סיפורים שיוצאים החוצה ומציגים את מערכת המשפט, נקרא לזה באור, מערכת אכיפת החוק יותר נכון, באור מאוד 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 שלילי, שירות רע או יחסי ציבור גרועים מאוד למערכת אכיפת החוק, הכל אולי כדי ליצור דלגיטימציה לכל החלטה שתתקבל בענייניו של נתניהו, והחלטה אמורה להתקבל ממש ממש בקרוב, לא ברור איך היועץ המשפטי לממשלה עובר על כל כך הרבה חומרים, בתקופה כל כך קצרה, אבל ככה זה נראה, ככה זה נראה. טוב, בואו נעסוק באמת בענייני המשפטים האלה, בעניינים המשפטיים האלה, אנחנו עם שניים, אבל נפתח קודם עם עורך דין רוני פלוך, שלום בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב בצלאל, על מה אנחנו מדברים הבוקר?
משפטי? אתה רוצה לדבר פוליטי?
לא, אתה לדבר מה שמראיין קובע.
אז המראיין קובע שאולי יש לך ידיעות מה קורה בפוליטיקה.
לא, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, העלית את בהקדמה את הנושא המשפטי של מר נתניהו, רק 30 שניות של גילוי נאות, כידוע לך, אם הייתי חי עובדת שם בלשכת ראש הממשלה, ואין שום קשר בין הפרשנות המשפטית שאנחנו ניתן כאן לבין כל מידע כזה או אחר שאין לי באופן לא ישיר ולא עקיף מהעניין הזה. בסדר? קדימה.
אוקיי, והיא משתפת אותך במה שקורה פוליטית שם?
לא, לא, לא. שום דבר, אני לא קשור לעניין. אני כבר ילד גדול, כמו שאתה ילד גדול, ואנחנו כל אחד נהל את הקריירה.
איזה מין קשר יש לך עם אמא שלך? לא יפה. תן לה עצות. לא, בסדר, מובן בהחלט. טוב, בוא נצרף את עורך דין משה אוזדיצ'ר גם כן לשיחתנו, וככה באמת זה יהפוך לשיחה משפטית נטו. אוזדיצ'ר, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
שבוע טוב. טוב, אז נפתח איתך רוני פלוך. אנחנו רואים את המתקפה מצד אחד, גם על מערכת המשפט ועל שי ניצן, ועל היועץ המשפטי לממשלה, מכל מיני כיוונים, גם אנשי שמאל או אנשים שמזוהים עם השמאל, מתחילים לפקוח עיניים ולשאול, מה קורה כאן? המערכת רקובה. המערכת רקובה באמת?
לא, תראה, מערכת רקובה זה משפט מאוד מלחיץ ומאוד לא נכון. יש את המשפט הבנאלי, בסוף כולם אנשים. כולם אנשים זה אומר שיש להם בית, יש להם אישה, יש להם מדים, יש להם אקלים חברתי, יש להם...
ואג'נדה.
המילה אג'נדה, אתה יודע, אז אנחנו כבר נגררים. לא, אף אחד לא רוצה לחשוב...
אבל אתה רואה ציטוטים מפרוטוקולים שיוצאים, השכם והערב, מחקירות של אנשי נתניהו, מחקירות של כאלה שעבדו במעון ראש הממשלה, מחקירת עדי מדינה, ומכולם יש איזשהו חוט שני שעובר בין כל החקירות של חוקרים וגם של פרקליטים, שמנסים בכל דרך למצוא סיפורים נגד ראש הממשלה, כלומר להפליל אותו. אז אולי כן משהו... לא בסדר שם, ואולי כן אנשים באים עם אג'נדה, עם דעה קדומה, עם רצון, עם שאיפה, לשלוח את האיש הזה הביתה.
לא, אני לא אמרתי שאין רצון לאנשים. אני אומר, זה לא מגיע ממחשבה שבא בן אדם בערב, ואומר, תשמע, מחר בעבודה אני צריך לסלק את ראש הממשלה. במציאות, אתה יודע, אנחנו היום בעולם שהכל זה CBT ו-NLP ותת מודע ורגשי, הוא פשוט בתת מודע שלו, הוא פועל מבלי להבין שככה הוא פועל. ולמה? כי במפגש עם החברים שלו בשבת, או בשולחן שלו בערב עם רעייתו או עם ילדיו, האווירה היא, זה כאילו, די, נוצרה איזה דינמיקה, כל מיני מילים יפות כאלו, והוא פועל, ואני לא רוצה לחשוב שהוא פועל בזדון, בסדר? אני לא רוצה לחשוב שהוא פועל בזדון, אני חושב גם שרובנו, רובנו לא מכירים את רוב האנשים האלה ברמה האישית. אני, שי ניתן היה מרצה שלי באקדמיה, בסדר, בחור מאוד נחמד, אגב, הוא דתי לשעבר, זה לא אומר שום דבר, זה רק אומר שאני מניח שבאותה תקופה הוא ניח תפילין, אין לי מושג אם היום או לא, לא רלוונטי בכלל להחלטות המשפטיות שלו, אוקיי? אבל אדם מאוד חביב, אבל כשהוא נמצא בעמדה מסוימת, בתפקיד מסוים, ישנם דברים, זה כמו שאדם נמצא בבית כנסת, מתבקש ממנו בענייני תפילה, דברים מסוימים, without saying, מה שנקרא, זה המסר הסמוי חזק מהמסר הגלוי, אותו דבר שאדם נמצא במערכת מסוימת, למערכת יש איזה מזג אוויר שרץ במסדרון. אתה לא יכול למשש אותו, אתה לא יכול להביע אותו, אתה לא יכול לומר אותו. אבל כן, בהחלט נוצרה דינמיקה בקרב מקבלי החלטות מסוימים, כאילו האדם הזה, די, נמאס. למה? אולי אין אש, אולי אין אשן, אולי אין שום דבר. העובדות כבר לא מעניינות.
כן. אוזיצ'ר?
תראה, אני חושב שרוני נותן פה הנחה גדולה לפרקליטות. אני חושב שמיום ליום אנחנו מגלים דברים שזה לא כבר אג'נדה מהבית. זה כבר פעולות ממש 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 מעשיות. כך לדוגמה את מה שעשו לידי המדינה, כך לדוגמה את מה שאמרה הילה גרסטל, שהיא הייתה שופטת נשיאת בית משפט מחוזי פתח תקווה, זה לא ילד. שהתחילה את המהלך מול שי ניסן ואומרת מפורשות, בלי בושה מול המצלמות, שהוא לדעתה לא ראוי להיות פרקליט המדינה. אני לא חושב שזה רק עניין של אווירה. אני חושב שזה כבר עניין, בטח אחרי המסמך האחרון שקיבלנו, ששי ניסן, כעובד מדינה, אני מזכיר לך, יש תקשיר, שאסור לעובד המדינה בעצם להתראיין בכל הדברים האלה, ופתאום שי ניסן כבר מוציא מסרים לשופטים מכהנים. אני חושב שזה לא רק אג'נדה, זה כבר איזשהו אובססיה, ככה הייתי מגדיר את זה, נגד נתניהו. ואני חושב שיש ריקבון אמיתי בפרקליטות. אמיתית אני אומר, אני עורך דין, אני עובד...
זהו, אתה לא מפחד לומר את זה? כי מחר תתייצב מול הפרקליטות במשפטים כאלה ואחרים, כעורך דין, ואתה יודע, יחפשו אותך. כולל השופטים.
יש לי בעיה נפשית כנראה, שגם שהייתי ראש מועצה דתית, וגם שאני מתעסק היום במשפטים, אני אומר את מה שאני חושב. גם אם אני יודע שאני אמור להיות מול הפרקליטות, ואני כמעט כל יום מול הפרקליטות, כן, אני חושב שיש שם פרקליטים מצוינים, אבל אני חושב שלמעלה, מישהו צריך לעשות חשבון נפש, קשה מאוד, קשה מאוד, ואם היה עם יועץ המשפטי לממשלה, היה אמיץ, היה כרגע עושה או ועדת חקירה, או מכניס את הילה גרסטל חזרה, מתחילים לבדוק, לא יכול להיות, תראה, לא יכול להיות ששניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים אומרים לך שאתה שיקור, ואתה אפילו לא בודק את זה. לא יכול להיות, ואני אגיד לך...
עורך דין רוני פאלו, חוזית, שצריך לחשוש כשהוא מביע ביקורת כלפי מערכת המשפט?
לא, לא,
עורך דין
אמיתי,
עורך דין עוזליצ'ר, עורך דין
מנוסה, והוא לא...
לא, אני לא מתכוון אליו אישית, הוא לא עורך דין היחיד שמביע ביקורת.
לא, ברור, ואגב, מה שנקרא, הוא לא עושה דברים בלי לחשוב, בסדר? נקודה. אבל הוא מדבר על דבר אחד, הוא מדבר על מבחן התוצאה, ואני חושב שעוזליצ'ר יסכים איתי שלא יושבים מספר פרקליטים בלילה, ואומרים או ביום, ואומרים, בוא נחשוב עכשיו איך מסלקים את ראש הממשלה, או בוא נחשוב איך מסדרים אותו, או איך מחליפים שלטון. האמירות האלה לא נאמרות, מה שכן...
כמו שאתה לא אומר בערב, בבוקר אני אוכל ארוחת בוקר, כי זה מובן מאליו שבבוקר צריך לאכול כדי לא להיות רעבים. הם גם כן, אולי, אתה יודע מה, זה כבר ב-DNA שלהם, הם חדורי מטרה, זו המטרה שלהם. נתניהו הוא דוגמה, וזה לא רק נתניהו, זה אנשי ימין, זה הדתיים, זה החרדים, זה כולנו.
בצלאל, מילה אחת אני רק רוצה לומר. א', אני מסכים עם רוני ב-100%. זאת אומרת, אין מצב שיושבים ואומרים, בוא נאפיל את זה, תנאו חבר'ה, תנו רעיונות. הבעיה היא הרבה יותר קשה. הלוואי וזה היה המצב. זה כל כך, כמו שאמר כאן רוני, זה נמצא ב-DNA, שכבר לא צריך להגיד, מגיעים למשרד וכולם יודעים שהמטרה היא כרגע להעלים מים מפה ולהעלים מים משם, ולקחת מאפי נווה את הטלפון למרות שזה לא חוקי. הכל בסדר, לא צריך להגיד. זה כבר שלב אחרי, זאת אומרת, זה כבר שלב שאתה כבר על טייס אוטומטי, ולכן אני חושב שכן, צריך לעשות בדק בית, אין מה לעשות, כל גוף שמקבל כל כך הרבה עוצמה ביד, ויכול לשלוח, אם אני הייתי שולח לשופט מייל, לצורך העניין, שופט מקהן, מייל כמו שהיה, נשיאת בית המשפט העליון הייתה מטיסה אותי, והיא לא הייתה כותבת שאני מקבלת את ההתנצלות שלו, עם כל הכבוד, זה קצת להעלים עין, אני כן מסכים עם רוני, שלא מגיעים בבוקר, שמים פלקט על, אתה יודע, ללוח ואומרים, אוקיי, המטרה לחסל את נתניהו. זה כל כך ברור שכבר לא צריך להגיד את זה, שהמצב הוא הרבה יותר חמור מאשר זה היה קורה. לכן אני אומר, אני לא מפחד, כי אני חושב שהמערכת צריכה לנקות את עצמה. יש שופטים מדהימים, ויש עורכי דין מדהימים, ויש פרקליטים מדהימים. אבל מי שלא מדהים, צריך ללכת הביתה עם התיק של רות בן דוד, שיש שם ממש שוחד ברור. היועץ המשפטי לממשלה סגר את התיק הזה. אז משהו כאן דפוק? משהו כאן דפוק, מכסים אחד על השני, אז איך אני כאזרח יכול לישון בשקט בלילה? לא יודע, לא, ממש לא יודע, ואני לא אומר לך את מה ש... אני אומר לך, עורכי הדין כולם, כולל רוני היקר, זה מדיר שינה מעינינו. אני ברור לי שזה מדיר שינה מעינינו, כי אני מייצג בן אדם ואני מקווה שהמלחמה או הפייט או ההליך המשפטי הוא הגון, ופתאום אתה מבין שמאחורי הקלעים יכול להיות אס-אמסים לשופט. זה נשמע הגיוני. אז נשמע, בוא נטיל מטבע ונגמור ככה משפטים.
עורך דין רוני פלוך.
תראה, מה שרציתי שאומר זה מבחן התוצאה. בסופו של דבר, קודם כל תשתה מבחינה משפטית. אין שום עדיפות מבחינת החוק, מבחינת המערכת, מבחינת הנהלים לפרקליט בפרקליטות המדינה, מול עורך דין סנגור, כלפי מערכת המשפט. כלפי מערכת המשפט היא מערכת סגורה, אסור לאף אחד. אין דבר כזה, כמו שהוא אומר, ששולחים מייל או וואטסאפ, או מדברים במסדרון. כל שיחה בכל הקשר חייבת להיות בנוכחות שתי הצדדים, נקודה. וקורים כאלה דברים כל הזמן, והוכח שקורים כאלה דברים. אותי מלחיץ עוד הרבה יותר, כי כמו שהסכמנו שנינו, אין פה אמירה, בואו נחסל אדם כזה או אחר, יש פה אווירה. מי יוצר את האווירה, זה לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש פה צביעות גדולה מאוד. כי כולנו רואים שבדברים מסוימים, אוכפים את החוק, החל מהדרת נשים, וכל מיני דברים, שאתה אומר, תשמע, לאן הגיעו, כאילו אין לפרקליטות כבר מה לעשות, לגמרי משעמם לה. מצד שני, אתה רואה דברים, מה שנקרא שהם מעלימים מים ולא רוצה לנקוב ולהזיק לאף אחד. ומצד שלישי, אתה רואה שזה מגיע לראש הממשלה ויש כבר אווירת המפקד. אני יכול בזהירות לומר, וזו לא בדיקה שעשיתי, אבל כולנו יודעים את זה, שיש בפרקליטות הרבה פחות ליכודניקים, אוהדים כאלה ואחרים של שלטון לאומי, מכאלה שקשורים לשלטון כזה או אחר. למה? בעיה של השלטון הלאומי, אבל זה לא משנה. זאת התוצאה, זה העובדות, ואת התוצאה אתה רואה כרגע בכל התהליכים, כי הרי אם ניקח כל התיקים, ואני לא משנה, 2,000 ו-3,000 ו-5,000 ו-4,000, אין לי מושג, כשאתה לוקח כל תיק ואתה מפרק אותו, זאת אומרת, אם אתם מתעסקים, או שזה ברור שאין אשם, או שזה ברור שיש אולי משהו בעובדות, אבל אלוקים, יש מאזן הנוחות, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה מסתכל ואתה אומר, מה זה עושה לנו כחברה? עכשיו, בשורה התחתונה, אין עוררין שאמון הציבור, במערכת אכיפת החוק יורד, ואותי כאזרח, ואני לא אומר את זה כמילים, אני שרואה, נוסע בכביש, והילדים שלי רואים שוטר, אני אומר להם, הוא שומר עלינו, הוא לא נגדנו, בסדר? וככה צריך להיות, ואותו דבר, ככה צריכים לראות פרקליט. האנשים באים לשם עם כוונות טובות, כולם, שיהיה לך ברור, כולם באים כוונות טובות, וכמו שאמר עורך דין אוזניצ'ר קודם, זאת מערכת לא מבוקרת. במידה מסוימת הם כבר מרגישים שהם באמת מנהלים את הכל.
יש סיכוי לשינוי? עורך דין רוני פלוך, יש סיכוי לשינוי?
אני לא חוזה עתידות, תשמע, אם יש סיכוי לשינוי במה...
לא, אתם עורכי הדין, אתם עורכי הדין, אלה שאמורים להתקומם, ואתם אומרים את זה כל אחד בדרכו, הוא כאן בשיחה המשותפת, אתה עורך דין פלוך וגם עורך דין אוזדיצ'ר, ואתם לא היחידים שאומרים את הדברים האלה, את הביקורת הזו, ואנחנו שומעים את הביקורת הזו היום גם מעורכי דין שלא מזוהים כדתיים ולא מזוהים כימין. לכן אני שואל, האם יש דרך לשנות את השיטה הזו?
אתה מתכוון בלשכת עורכי הדין יש שפנים? יש הרבה מאוד שפנים.
האם לשכת עורכי הדין יכולה ליצור שינוי? האם אפשר... האמת זו שאלה לא כל כך שאלתית בתקופה הזו, שאין ועדה לבחירת שופטים ואין ממשלה ואין כלום, אבל ניסו כאן, איילת שקד ניסתה לעשות שינויים בשנים האחרונות ולא לגמרי הצליחה.
מה זה ניסה? איילת שקד... לא, היא לא ביום אחד, אתה לא יכול ביום אחד לעשות. מערכת מאוד מורכבת, בכל דבר.
אבל מה לעשות, שצילו של האיש הזה, אהרון ברק, כבר למעלה מ-20 שנה על מערכת המשפט, גם היום כשהוא לא במערכת, האג'נדה שלו עדיין לא מחלחלת, אלא היא חלק ב-DNA של מערכת המשפט, של מערכת אכיפת החוק, בכל התחומים האפשריים. עד היום, וזה עוד יימשך הרבה זמן. אז מה, שהציבור לא יצא לרחובות להתקוממות, זה לא ישנה כלום?
אני רק רוצה להגיד דבר אחד במה שאתה שואל כרגע. אני מזכיר לך שיעקב נאמן רצה לשנות, הוא קיבל כתב אישום. פרידמן איתיצו אותו. אהרון ברק עדיין סבור, וכמו שאתה אומר, הוא חומר החפת על פני המים שהכל שפיט. וכל עוד לא יהיה כאן מצב, ובאמת, זאת אומרת, כרגע מצב שיחליטו הפוליטיקאים לעשות כאן סדר, אני לא רואה שינוי. אני רק אגיד לרוני דבר אחד, מה שרוני אומר זה אוטופיה. מה הכוונה? זאת אומרת, בקורס הראשון שאתה לומד בסדר דין פלילי שחזקת החפות. כל בן אדם חף מפשע עד שלא הוכח אשמתו. תראה במציאות שזה אחרת, אתה עושה מהכיתה, ופתאום אתה מבין שראש הממשלה כבר, מבחינת השמאל, צריך לתלות אותו כבר עוד לפני משפט. אז זה נחמד, באמת החוק, באמת החוק הוא באמת דבר חשוב. צריך ליישם את החוק, וכל עוד לא מיישמים את החוק, וכל אחד עושה בפרקליטות מה שהוא רוצה, אז אנחנו מנהלים שיחה כזאת, okay. ואנחנו
ננהל הרבה פעמים את השיחות האלה, ביחד ולחוד. עורך דין רוני פלוך, משפט אחרון?
מילה אחרונה. אחד, חזקת החפות, ואותו דבר גם עבירת חוק הסוביודיצה, זאת כבר מזמן עוד מתה בספר. בשבת היה במקור ראשון, ראיינו את כל שרי המשפטים, או את רוב שרי המשפטים לדורותיהם על הפתרון. והפתרון הוא בזכור של דבר, מערך ביקורת על הפרקליטות, וזה כל ממשלה יכולה לעשות. בוקר טוב.
תודה רבה, עורך דין רוני פלוך, תודה גם לך, עורך דין משה יצחק אוסדיצ'ר, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות. יום טוב, תודה רבה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לקחתם משכנתה ואתם נפרדים מהחזירים חודשיים גבוהים עד היום? יש לכם עוד הלוואות שמכבידות עליכם? אני רוצה לומר לכם, מאזינים, שאנחנו בתקופה מצוינת למחזר את המשכנתה שלכם ולאחד לתוכה את כל ההלוואות. הריביות ירדו בצורה מהותית לאחרונה, ולכן כדאי מאוד לנצל את זה כאן ועכשיו. אתם יכולים עוד היום לצלצל לאור משכנתאות כוכבית 5589, לבצע בדיקה ללא התחייבות וללא עלות, ולראות שהתנאים של המשכנתה שלכם טובים לכם ולא רק לבנק. סכומי המשכנתאות שנלקחו בשנה האחרונה שברו שיאים. אנשים לוקחים משכנתה כדי לקנות נכס שני, או בשביל עזרה למשפחה, או כדי לסגור הלוואות, ומחזור המשכנתה יכול לחסוך לכם המון כסף, שבטוח כבר תמצאו מה לעשות איתו. אור משכנתאות מצליחים להשיג בהבטחה ובהתחייבות את התנאים הטובים ביותר מול הבנקים בעזרת אנשי מקצוע, ידע, ניסיון ויכולות גבוהות. חייגו אליהם כוכבית 5589 או למספר 0722-721-510.
רק לקוחות ישראכרט נהנים מטריידין ברשת אופטיקה אלפרין ומקבלים מסגרת משקפי ראייה שבמבצע מתנה, מותנה ברכישת עדשות. פרטים באתר.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם, מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם, כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו. כוכבית 6750, כוכבית 6750.
מסיבת ההפתעות הגדולה של השנה במשביר לצרכן. חברי מועדון מצטרפים חדשים נהנים ממבצע חגיגה, 30% הנחה על מגוון פריטי איפור, טיפוח וביסום שבמבצע לשבוע בלבד, וגם הפתעה מסעירה ששלחנו לכם בדואר, כרטיס חישגד מתנה בקנייה בקולבו, מימוש אחד לבית אר. בואו לסניף ותוכלו לזכות בעד 100,000 שקלים רק במסיבת ההפתעות המשביר לצרכן.
הדלקתי את הבוילר? לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי את הבוילר? לא הדלקתי את הבוילר. הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
גם מוגז וגם עדין, זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים, מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
רהיטים? קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים המשתלמת בישראל. ועכשיו מבצע. ארון הזזה סנדוויץ' רק ב-1,999 שקלים. לעשרה מזמינים ראשונים, הובלה והרכבה מתנה. כוכבית 2691. כוכבית 2691.
התרגלתם לבוקר. קמים, מצחצחים, מהירים, מלבישים, מכינים, רצים, חוטפים, מאחרים, מכינים זריז קפה, ויוצאים.
תתקדמו לפלטינום.
בוקר טוב יותר, עם פלטינום של קפה אליט. להתענג על קפה עשיר, איכותי וארומטי. עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל. פלטינום של קפה אליט. תתקדמו לבוקר טוב יותר.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כמעט לפני סיום, 8.49, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
טוב, לוח הזמנים שלנו להשבוע, אי אפשר לדעת מראש, נכון?
הדבר הכי חשוב זה שביום רביעי בחצות פוקע המנדט של גנץ, אתה יודע, בכל מצב, כן הצליח, לא הצליח, אלא אם כן לפני זה הוא מודיע לנשיא שהוא הצליח להקים ממשלה, גם אם זאת תהיה ממשלת מיעוט. במקרה של ממשלת מיעוט, אז כמובן השאלה היא כמה הוא יצליח להביא, מי יכול לשבת עם מי, הרשימה המשותפת, לא כולם, למשל אופר כסיף מצהיר במפורש, הוא לא יתמוך בממשלה כזאת, כשהבעיה הגדולה היא כמובן ליברמן, הם לא מוכנים לשבת איתו ביחד, לכן ההנחה של...
אבל אתה מדבר עם אנשי כחול לבן, הם לא מכחישים את האופציה הזו שממשלת מיעוט בדרך?
לא מכחישים
או מנסים להלבין את זה אולי בשמות אחרים?
אבל הם לא אומרים, תראה, הם לא קוראים לממשלת מיעוט עם ערבים, הם כן קוראים לממשלה שתוקם משתי סיבות. א', על מנת להוריד את ראש הממשלה נתניהו, ובעצם להביא את בני גנץ לבחירות מעמדה הרבה יותר טובה, וזה בעצם המשימה.
בוא, אני אשתף מהדבר... אותך, הבוקר כחול לבן מריצה סקר, שלח לי מקודם מישהו, מריצה סקר עם כמה וכמה שאלות, ואחת השאלות היא, האם אתה בעד הקמת ממשלה צרה בראשות בני גנץ ובתמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ, אבל היא קבעה מראש שהיא מוגדרת כממשלה זמנית. ולמה זמנית? בדיוק. כי היא רק תעביר את התקציב של השנה הבאה, והיא תכהן, ככה אולי זה המשפט הבא לנסות לרקח את הסיפור הזה, רק עד שהתבהר גורלו המשפטי של נתניהו.
תקשיב, קודם כל בני גנץ רוצה למשוך את הזמן, אולי במשך היומיים שלושה הקרובים נתניהו יקבל את הכתב אישום, ולכן הוא ימשוך את הדבר הזה עד הרגע האחרון, שום דבר לא סגור ברגע זה, אבל נתניהו מתחיל לזהות את העניין הזה, וזו הסיבה שכבר בשבת הוא מקיים את השיחות, ואנחנו רואים את ההתקפה מצד רוב חברי גוש הימין, אתה יודע, אנחנו רואים את בנט, ורואים את כל השרים בליכוד וחברי הכנסת, שבעצם כולם נשלחו קדימה לחזית, נתניהו מבין שהמשימה העיקרית של כחול לבן היא קודם כל להוריד אותו מכס רשות הממשלה, להוציא אותו מבלפור, את זה הוא מנסה למנוע, זה קודם כל. עכשיו לגבי להעביר תקציב, אני לא מאמין שצריכו להעביר תקציב, אתה רואה שמישהו מצליח להעביר תקציב, צריך לשחד שם, אתה יודע, גם אם תהיה להם ממשלה עם רוב חברי הרשימה המשותפת, והם רשימתו של ליברמן, הם עדיין לא יכולים להעביר תקציב, הם צריכים לשחד פה המון אנשים בדרך, ולתת...
ונזכיר לכולם, שגם אם הם מקימים ממשלה ותקציב הם לא מעבירים, הממשלה הזו הולכת לבחירות... אימת 31 במרץ לא מעבירים את התקציב.
כן, אני חושב שאף אחד בצלאל לא חושב שבאמת הממשלה הזאת יכולה להחזיק המון זמן. עוד פעם, זה ממשלה שהוקמה לדבר אחד, אמרת ממשלה זמנית, ממשלה שתוריד את נתניהו מכיסא ראש הממשלה, זו המטרה העיקרית, לאחר מכן נלך לבחירות. עכשיו תראה, הם המשיכו את זה עד הרגע האחרון, גם כי ליברמן עצמו בספק גדול אם ללכת על זה, כי הוא יודע שהממשלה הזאת לא תחזיק ואז ילכו לבחירות. גם מצד זה שאנשי למשל יעלון, אנשי תלם, כן, אוזר והנדל, לא בעניין. הם לא רוצים ללכת לתמוך ממשלה עם ערבים, מבינים את הדבר הזה שזה גרוע מבחינתם. ויש לך את כל הספקולציות שגדעון סער ילך לממשלה כזאת, אף אחד לא רואה את הסיבה שגדעון סער ילך לממשלה כזאת, כן? הוא גוזר את עתידו הפוליטי בעצם אם הוא הולך לכזה דבר. לפחות בליכוד, אלא אם כן הוא מתכוון לפרוש לגמרי. ולכן קשה לי לראות את הדבר הזה קורה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה שם לבן אדם את האופציה, בוא תהיה ראש הממשלה, ולו לזמן קצר, ותבוא בעמדה הרבה יותר טובה אולי למערכת בחירות נוספת, אז אני חושב שהדבר הזה בהחלט נלקח בחשבון. עכשיו, גם בתוך הקוקפיט, מה שנקרא, יש מחלוקות בעניין הזה, כמו שאמרנו עם יעלון. הדבר הנוסף, הם יציבו לנתניהו אולטימטום, נניח ביום שני, ביום שלישי, תפרק את הגוש, בוא תצטרף אלינו, אנחנו מוכנים לקבל את כל מתווה הנשיא, שכולל את הנבצרות ואת הכל, ממשלה פריטטית וכו', ואם אתה לא מתכוון להצטרף, אז אנחנו נלך לממשלת מיעוט. עכשיו השאלה, מה נתניהו יעשה? האם מורידים אותך מראשות הממשלה כבר היום? כי אם גנץ מודיע ביום רביעי, עד יום רביעי בחצות שהוא יצטרך להקים ממשלה, נתניהו אמור לפנות את מקומו, או שנתניהו יחליט, אתה יודע מה, אם אני ממילא מסיים את הקריירה הפוליטית, בוא נלך לכזה מהלך, מקסימום נפרק את הבלוק, גם הדבר הזה נראה פחות ריאלי דרך אגב, כי אתה יודע, בסופו של דבר הבלוק הזה משרת גם את נתניהו, אבל גם את החרדים, וכן להפך, לא רק צד אחד. ולכן קשה לי לראות מאוד את הדבר הזה קורה, אני חושב שרובם אפשר להעריך שאנחנו בדרך למערכת בחירות נוספת.
כן, כמו שאומרים הרבה זמן, אבל
שלא בהחלט תשנה איזה משהו, כן.
לא, בדיוק. נגיע לאותו מצב, בקיצור, לנצח. איתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. סיימנו להיום, תודה לכם שהייתם איתנו, אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, ככה לפתוח שבוע חדש עם השראה יומית, זה דבר טוב. לפתוח כל בוקר את הבוקר איתו. אנחנו מודים לצוות מהדורת הבוקר, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, נשתמע כאן בעזרת השם מחר, בדקה לשמונה, כמידי בוקר. אז שיהיה לכולנו בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין, המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת, מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הכשר שלכם בקפריסין.
איך תייצרי מצגת יצירתית? איך תכתוב פרסומת ברשת חברתית? מדוע כל מותג צריך סיפור ייחודי משלו? איך תשכנעו לקוח שאומר לכם לא? הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מזמינה אתכם למגוון הרצאות חינם ברחבי הארץ במסגרת שבוע היזמות העולמי בנושא שיווק, 17 עד 24 בנובמבר. בואו לקבל כלי שיווק וללמוד להגיע לקהלים חדשים. מהרו להירשם באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. משרד הכלכלה, כלכלה חזקה בשבילכם.
זה הזמן לאסוף כוחות באירוע אישי נשי מעצים ומרגש מבית עיתון משפחה. הרבנית ימימה מזרחי על גדלותה וגדולתה של אשת החיל. מופע אומנותי סוחף עם הגברת אסתי בר נתן, קונצרט מוזיקלי עם הזמרת שירי נשיא, וכמובן, הכרזת שלוש הזוכות בתחרות אשת חיל. ארוחת ערב בשרית עשירה בהגשה אישית. יום רביעי כ"ב בחשוון בשעה 17:30 בערב בבנייני האומה בירושלים. להזמנת כרטיסים חייגי 050-6680-113.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
דלתות בדוס, סימן שלא התפשרתם.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
הרמוניה של ניחוחות רכים. חדש! סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העודפים את הבגד בביסום עצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. עולם קסום של ניחוחות.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישועה שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15-17 בדצמבר. 0522-780-899 0522-780-899.
רוב השריפות הגדולות פורצות בחודשי הסתיו. כדי למנוע את השריפה הגדולה הבאה, כבאות והצלה לישראל וקרן קיימת לישראל קוראים לכם לשמור על כללי הבטיחות באש. חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים, בפארקים וביערות קק"ל. מנקשים עשבים במרחב הבית ובקרבת מבנים.
שימרו על החיים ועל הסביבה, זה בידיים שלנו. עוד הנחיות באתר כבאות והצלה לישראל וקרן קיימת לישראל.
כללית מזכירה לכם, צריכת בית הקרוטן נחוצה לשמירה על חיוניות הגוף, האור והראייה ותהליכי ריפוי שונים בגופנו. צריכה יומית של בית הקרוטן לאדם מבוגר צריכה להיות כ-2 עד 7 מיליגרם ליום. הוויטמין מצוי בפלפל, בטטה, גזר ודלעת.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל.